Здравствуйте, дорогие друзья. Наш очередной воскресный вебинар. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы, и доктор Михаил Эдман с нами вместе.
Да, я с вами.
Да, вами заказана тема «Смысл жизни – научиться управлять своей судьбой». В принципе, мы говорим о свободе, по большому счету. Вот, и здесь масса подключений, 6 виртуальных площадок, Москва, Санкт-Петербург, 30 городов еще. Мы переводимся на 20 языков. Ну вот, вы прислали массу вопросов, мы сегодня их будем озвучивать. Но вот для начала просто мы решили так потихонечку немножко по-другому начать. То есть был такой великий каббалист Бальсулам, Рав Ашлаг. Мы учимся в соответствии с его трудами. Он, в принципе, вобрал в себя всю эту цепочку величайших каббалистов всех времен. Вот что он пишет по поводу свободы воли. Необходимо сначала понять, что означает термин «свобода» в его обычном человеческом понимании. При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Ведь мы видим, что животные, пойманные нами, умирают, когда мы лишаем их свободы. И это верное свидетельство того, что высшее управление не согласно с порабощением любого творения. И не случайно человечество воевало сотни последних лет, пока не достигло в определенной степени свободы личности. Но в любом случае наше представление о понятии, выражаемом словом «свобода», очень туманно. Если мы углубимся во внутреннее содержание этого слова, от него почти ничего не останется. Так как прежде чем требовать свободу личности, ты должен предположить наличие этого свойства, называемого «свобода», в каждой личности как таковой. То есть, что оно может действовать по своему выбору в свободном желании. Угу. Ну, так не очень просто, прямо скажем.
Ну, в общем просто.
С одной стороны, человечество все время ищет эту свободу.
Да это глупости.
Глупости.
Потому что, вот, скажи мне, зародыш, эмбрион свободен?
Нет, ему деться там некуда.
Нет, деваться. Некуда
деться. הוא לא יכול לזוז בפנים. וכשהוא נולד, אנחנו חושבים שהוא מתקרב לחופש. איזה חופש? לא, הוא מתחיל לפתח שכל, הוא בוחר משהו? ממה הוא בוחר? תברר את זה, בבקשה. אין פה מה לברר. ואדם קטן, אדם גדול. איך אתה מגדיר מה שנקרא חופש? כשאני משאיר את הבן או הנכד שלי הקטן בחדר והולך, הוא מרגיש את עצמו חופשי. הוא רץ שם מצד לצד, הופך את הכל. זה חופש? חופש. במה זה לא חופש, תגיד? בגלל שהוא חושב שאני לא יודע כלום והוא חופשי לגמרי. ואני נגיד מסתכל עליו דרך מצלמת וידאו. אבל הוא חופשי? מה זאת אומרת הוא חופשי? אבל הוא בצורה חופשי הופך את החדר? כן, במובן הזה כן. אבל מה מנהל אותו? לא. אז זה הכי חשוב. אז אנחנו כבר נכנסים למקום, למימד הבא. מאיפה אנחנו בודקים את החופש? ממה שנדמה לאדם שהוא חופשי? שיש לו אשליה של חופש? זה אפשר ליצור בכל אדם. אתה יכול לשחרר אותו בתוך היער והוא חופשי. אבל בעצם הוא בתנאים הגרועים ביותר, שהוא חייב לדאוג לכל דבר בשביל עצמו. זאת אומרת, הגוף שלו יחייב אותו ב-100%, בכל שנייה שהוא בא הוא קיים, הוא חייב לדאוג עבור עצמו. אז זה נקרא חופש או לא? זאת אומרת, האיסורים ידחפו אותו למשהו, כן? כן, זאת אומרת, ההתנהגות הזאת היא מחויבת בשבילו. זאת אומרת שהוא כבר לא חופשי. נגיד, שיוצא ככה שהחופשי ביותר זה אדם מת. טוב, אני מבין אותך. אדם שפועל בעולם שלנו, הוא צריך לבדוק את הרצונות שלו, את הכוונות שלו, מה שמנהל אותו, לוחץ עליו, מה שמייצר בתוכו תמונת העולם הפנימית, התמונה הבאה שהוא רוצה להשיג, ואז הוא יבין האם כל הדבר הזה הוא בהכרח מגיע אליו, תכונות, מחשבות, הרגלים, פעולות, האם זה דוחף אותו, כל זה, מה זה אומר חופש? אני הייתי בונה את עצמי ושם את עצמי במרחב בחלל ריק, ומסביבי מייצר עולם חדש, ואני הייתי מארגן את כל זה, ואז הייתי חופשי. מישהו נמצא בצורה כזאת? אז אם לשאול אותך בקצרה, אז אתה אומר שאין חופש. אין חופש. אז אין אדם חופשי? אין. אפשר אפילו לעשות אתר כזה. אין חופש. אז בשביל מה יש לנו את האשליה הזאת של החופש? והאשליה הזאת היא בשביל שפשוט לא נמות. שנוכל להמשיך להתקיים. ואז באמת נמצא את החופש. אפילו במצב הלא חופשי לחלוטין שלנו. אז עכשיו אתה בעצם, אתה אמרת שאנחנו כמו הכלבים של פבלוב, נדלקה מנורה והכלב רץ לאכול. מישהו רודף אחריו עם מקל, הוא בורח. רץ לאכול אחרי המנורה וכך כל החיים? כן, כן, ודאי. זה בשבילך האדם שחושב חכם. מה זה אומר אדם חכם? אדם שחי בשביל לשרת את הגוף שלו. הוא חושב עליו, איך למלא אותו. אז זה מה שמנהל אותו? כן, אך ורק הגוף שלו מנהל אותו. בגלל זה הוא לא חופשי? כן. זאת אומרת, הגוף שלו מנהל את האדם לא רק כמו בעל חי. הוא צריך למלא איזשהם רגשות, רומנים, מוזיקה, אהבה, כל מיני מחויבויות וכן הלאה. החוץ ממה שיש לבעלי חיים. אבל בכל זאת הגוף מכתיב את כל זה. גם כל מה שאמרת? כן. מה שמעניין זה שאף אחד לא יסכים איתנו בעצם. מה זאת אומרת לא יסכים? זה מדע, זה לא שייך לקבלה. בינתיים אנחנו מדברים רק על פסיכולוגיה, פיזיולוגיה. אין לזה שום קשר עם חוכמת הקבלה. להפך, אני מתרחק מכל הדברים האלה, ואני מדבר אך ורק מהחיים הפשוטים של האדם. אנחנו משרתים את עצמנו. בשביל מה כל העולם הזה שלנו? איך הוא מסתובב? איפה? למה? איך? אנחנו משרתים את הרצונות שלנו שמופיעים בנו. ואיך מופיעים בנו רצונות? לפי איזשהם הורמונים, בעיות שיש לנו מבפנים, לפי השפעת הסביבה החיצונית. ובגלל זה אנחנו אפילו לא חופשיים לשרת את עצמנו. אני אפילו לא מכיר את הרצונות האישיים הפרטיים שלי. הם הכניסו בחינוך איזשהם אידיאולוגיות מילדות, מנערות. אני קיים בעולם ענק, אני צורך המון מידע, כל הדברים, דעות האלה לוחצות עליי אם אני רוצה או לא, וכן הלאה וכן הלאה. אז איפה כאן בכלל שלי? אני בכלל לא יודע מה זה שלי. תספרו לי מה זה. באמת יש כאלה מחקרים אם לבחור תה או קפה. לא, אם היינו יודעים את טבע האדם, לא היינו צריכים לחקור שום דבר. היינו יודעים את הכל מראש, מה יש לו. מה הוא יבחר, איך הוא יתנהג. אפשר להגיד את כל זה מראש? לגמרי. מי זה האדם? זאת אומרת, לפני שזה יגיע להכרת האדם, מה עכשיו לבחור, תה או קפה, בעצם כבר אפשר, עם איזשהו מכשיר להגיד מה יהיה. אפילו לא רק בזה. תצייר לי תמונה כזאת שבה האדם בוחר בצורה חופשית. מה זה חופשי? ומה זה נקרא שהוא בוחר? מאיפה יש לו לבחור משהו ולהיות חופשי בזה? אין בכלל תנאי כזה, מצב כזה בטבע. בגלל שהכל מגיע מאיזה מקום ומתפתח תחת איזשהם לחצים, תנאים חיצוניים. והדבר הכל הזה, כל זה מתפתח בנו. אין מושג כזה, ריק, חופש. בין מה למה הייתי בוחר אם הייתי כזה חופשי לגמרי? זאת אומרת, אני יכול להיות חופשי אם אני הייתי בעצמי יוצר את העולם הזה? אז כן. בשבילי את כל התנאים האלה? אז היית יוצר אותו והיית לא חופשי בתוך מה שיצרת. הבורא לא חופשי? לא. לא חופשי? לא. לגמרי לא. אין כזה מושג חופש? לא. הבורא לגמרי לא חופשי. הוא קיבל איזשהם תנאים. יכל ליצור תנאים אחרים. אנחנו כביכול מדברים על הטבע שיכל להיות, אבל אחרי שהוא קיבל כאלה תנאים, שאני יוצר רצון שירצה להתמלא, ליהנות, כאלה וכאלה רצונות יהיה לרצון הזה, ואז אני מייצר את הרצון הזה באמצעות הנאות, תענוגים, שאותם אחרי זה הוא ירצה לקבל, אחרי שהבורא ברא כזאת מערכת של תענוג ורצון, שנמצא עם זה כנגד זה, זהו. הכל נהיה כמו הכלבים של פבלוב. אז זה תלוי גם בנו? הבורא תלוי בנו? כמובן, תלוי ב-100%, אחרי שהוא יצר, תלוי בנו. זאת אומרת, אם אני לא רוצה ליהנות ממה שהוא רוצה לתת לי, אז אני יכול להשפיע עליו. אז זה לא פשוט להשיג כזה מצב. בינתיים אנחנו ממלאים בצורה אוטומטית את כל מה שמגיע אלינו. וכשבסופו של דבר הבורא רוצה שבהתפתחותנו נגיע לדרגה שלו, אנחנו נהיה בעלים, על בעל הביתים, על הרצונות שלנו, וננהל אותם. זאת אומרת שנשתמש ברצונות שלנו, אבל רק בצורה אחרת, כדי לגרום הנאה ולא להנות. בצורה כזאת אנחנו מחליפים את השיטה, אנחנו מחליפים את הכיוון של הרצונות, אנחנו מחליפים איך אנחנו נהנים מהם, ובוחרים בצורה מדויקת איך זה יתבצע. ככה אנחנו מתנתקים לחלוטין, אנחנו מבודדים את עצמנו מכל התנאים הקודמים. ובזה החופש? כן. בזה אנחנו עולים לדרגת החופש. זאת אומרת, אני מצד אחד מקבל את כל התנאים מהבורא, מצד שני, אני עומד מעליהם, נמצא מעליהם, ואומר, אני אשתמש בהם בכזאת צורה. ואז אני אהיה שווה, אני אהיה דומה לו, שווה לו בחופש. אז אם נעשה נוסחה כזאת פשוטה, אם אני רוצה להנות, אני לא חופשי. אם אני מהנה, אני חופשי. כן? זאת הנוסחה. כן, אבל מהמצב הזה למצב הבא, מזה שאני נהנה, לזה שאני מסב הנאה, שאני אהיה מקור כמו הבורא, והוא הופך למקבל ממני. כן, כן. כאן אנחנו נהיים שותפים, אנחנו בצורה הדדית ממלאים זה את זה, ואני חופשי כמוהו. זאת אומרת, אני נותן לו תענוג והוא נותן לי תענוג, כן? ככה, כן. ואז יוצא שהדבר החשוב ביותר בבריאת האדם זה לתת לו אפשרות להיות חופשי. לא שהוא נולד חופשי, אלא להיות, להפוך להיות חופשי. זאת אומרת, האדם נולד לא חופשי, לגמרי עבד, והוא חייב להיות חופשי. כן. וזה אי אפשר לתאר איזה עבדים אנחנו היום. כל תא בגוף שלנו, כל מה שיש בנו, והכל גם זה עם מרמה כזאת, הייתי אומר ארמומיות, זה נעשה בארמומיות, כדי לתת לנו אשליית החופש. אלנה ממוסקבה שואלת, הרבה אנשים לא בכלל חושבים על משמעות החיים. הרוב אומרים שהכל מגיע מלמעלה ואי אפשר לשנות כלום. אז במה אנחנו שולטים בגורל? נכון, היו איזה מגדי עתידות שיכולו להתחמק מזה בעיות. אין דבר כזה. אז זה אומר שהם לא נבעו נכון את העתיד. אי אפשר לברוח. אי אפשר. זאת אומרת, כאן בזה אני, אתה דטרמיניסטי, פטליסט? כן, לגמרי. דטרמיניסטי. יורי מסמרה שואל, הבחירה היא רק בהתאם לגורל? אין שום בחירה. איך לבחור את העתיד? מה הקשר בין הגורל שלי לבחירה החופשית? רגע, אם יש בחירה, רגע. אני רוצה לנסח את השאלה שלך בצורה אחרת, כדי שתהיה יותר ברורה. האם לכל אדם יש בחירה חופשית או לא? לכל אחד. האם כל אחד משתמש בבחירה שלו או לא? זה תלוי בו. האם יש חופש לבחור את חופש הבחירה? כן. מה זה קשור עם הגורל? עם העתיד? הגורל זה משהו שהוא אומר שאין בחירה, שזה משהו נקבע מראש. נכון? זאת אומרת שאדם נולד, זאת אומרת שאני מראש נקבע שאני אהיה כזה וכזה. באיזה צורה אני אמלא את אותו הייעוד שלי, זה תלוי בי. באיזה צורה אני אגיע למצב הזה. אבל זה שאני אגיע לזה, זה ב-100%. בזה אני לגמרי אומר שאין בחירה. נגיד, הוחלט עבורי שאני אהיה כזה וכזה. אני בטוח אהיה כזה. זה כבר בנתונים שלי הפנימיים זה נכתב, אבל לא כתוב בנתונים שלי איך אני אגיע מנקודה א' לנקודה ב' הסופית. נו, נגיד מה שכתוב בתוכי, הדרך הזאת אני צריך לגלות בעצמי, אני צריך בעצמי להשתוקק לאותה הנקודה הסופית, אני צריך לגלות אותה לאט לאט, להרחיב אותה ולשאוף, לרצות להיות בה. ובזה הבחירה החופשית? הבחירה החופשית היא בדרך, אבל לא במטרה הסופית. ואם אני לא אבחר, אני בכל זאת יגיע לאותה נקודה? כן, בעזרת המקל. זאת אומרת, כל מיני כוחות יכריחו אותך בצורה תת-הכרתית בכל זאת ללכת לאותה הנקודה. זה בכל דבר ככה? כן. נגיד, זה אפילו בבחירת בן זוג? מה קרה לך? זה מראש היה כתוב. זה היה כתוב מראש, מי תבחר? כן, אתה לא יכול לברוח מזה לשום מקום. לא, לא. זה לא בעיה. אני חשבתי, כן, שזה יצא במקרה, אהבה, כן. במקרה הגעת לעבודה, במקרה הצלחת במשהו, לא. אין דבר כזה. כשאנחנו אומרים שהכל כבר נקבע מראש, לא, לא, הדרך לא נקבעה מראש. לא, את הדרך אתה בוחר בעצמך. רק יש נקודה התחלתית וסופית של המסע. וזהו. וזה לא רק לאדם. זה עבור כולנו, בגלל שאנחנו קשורים זה לזה, וגם המצב הסופי שלנו, שכולנו תלויים זה בזה, שהכל אינטגרלי. מהי הנקודה הסופית? מהי הנקודה הסופית? הנקודה הסופית זה כשאנחנו כולנו מגיעים לדבקות, לגוף אחד שלם שנקרא אדם. לכולם? כולנו יחד, כל בני אדם, כן? כל הנשמות יותר טוב נגיד. אז מה זה נקרא שאנחנו דבוקים יחד לאדם? מתחברים יחד במחשבה אחת ויחידה, למטרה אחת ויחידה, בפעולה אחת ויחידה. מה זה המחשבה הזאת? המחשבה היא להנות זה לזה, בצורה כזאת להנות לבורא, שמתגלה בכולנו. אז מה זה בורא במקרה הזה? בורא זה הסכום, החיבור של כל הרגשות, מחשבות הטובות שלנו, של האהבה, זה כלפי זה. זה נקרא בורא. הכללות הזאת, זה נקרא בורא. רגע, זה אני רוצה לשאול למה. אתה אמרת שהנקודה הסופית נקבעה מראש. נגיד, אני רוצה להיות מורה, אני אהיה מורה, יהיה לי 3 ילדים, ואני אמות בגיל מסוים מהתקף לב. למה כל זה? תקשיב לי, בני, וילד סניה, וילד בוריס, וכל הילדים שצופים בנו. כולכם, תראו, היה מצב כזה שנקרא אדם. ובו, באדם הזה, התקיימו, נו, כמה שתרצו. נגיד 600 אלף חלקים, נשמות. ככה היה בהתחלה. אבל הם היו כמבנה אחד. נגיד, שהם היו מחוברים ככה, כמבנה אחד זה עם זה. וככה כולנו מחוברים זה עם זה, נראה לי שציירנו את זה גם יותר מפעם אחת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה שדה. שדה של כוחות. שדה הכוחות הזה היום הוא שלילי. שלילי. אנחנו צריכים להביא אותו לשדה של כוחות חיוביים. חיובי. בצורה שלילית זה נקרא שדה אגואיסטי, ובצורה חיובית זה נקרא אהבה. התקללות הדדית בחוכמת הקבלה זה נקרא אהבה. אני ממלא אותך, אתה ממלא אותי. ככה זה נקרא. אז שדה כוחות שלילי, כשאנחנו דוחים זה את זה, כשאין קשר בינינו, אין קשר, כל הקשרים קרועים, ככה בצורה כזאת, דחייה הדדית מוחלטת, ניתוק זה מזה, זה מה שקורה בינינו היום. זה נקרא האנושות שהיא קרועה לגזרים, כמו היום. או שבורה, או רצון. שהוא רצון אחד שהוא שבור, רצון שנקרא אדם, שהוא שבור. אנחנו צריכים להגיע למצב כשהמערכת הזאת שנקראת אדם, שאנחנו מחברים אותה, את כולה, כאילו מתקנים את החטא שלו, את הפירוד, את השבירה שלו. זה כל החיים שלנו, כל הקיום שלנו. איך שאנחנו מחברים בינינו יחד את החלקיקים האלה, אנחנו מתחילים להרגיש בהם את הסירקולציה הזאת, את האנרגיה הזאת הרוחנית, שהיא נקראת האור העליון.
Высший свет.
Или творец, да? Так можно.
О, Боре.
Совокупность всего того, что здесь будет.
Хибур, аклалут. של כל מה שיהיה כאן. הסכום של כל האורות. זה נקרא בורא.
В каждой из вот этих частичек есть запись.
Да, каждая есть.
בכל אחד מהחלקיקים האלה יש רשימות של כן. בכל אחד מאיתנו. זה ככה אפשר להגיד 600,000 חלקים שזה נשבר עוד ועוד 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 ועוד. יש שינויים כל מיני מתחברים, מתנתקים זה מזה וכן הלאה וכן הלאה בסופו של דבר. בסופו של ההתפתחות כזאת היא מבורדקת שלנו, אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו בכל זאת צריכים להתחבר או שאנחנו סובלים יותר מדי. אנחנו מוכנים להתחבר רק כדי לא לסבול. עד כדי כך האיסורים שמגיעים אלינו הם גדולים. ואז אנחנו מתחילים לחפש איך אנחנו יכולים להימנע מאיסורים. ואז מתגלה לנו חוכמת הקבלה. זאת אומרת שבנו יש איזשהו רישום, זיכרון, איך לא לסבול. אנחנו בצורה אינסטינקטיבית מתחילים לשאול על משמעות החיים, משמעות האיסורים יותר נכון, למה הם? מאיפה הם? כשאדם מגיע והוא שואל אותי, אז הוא שואל אותי, למה אני כל הזמן סובל? כן? ומזה מתחילה ההתפתחות הרוחנית שלו. סרגי שומע והוא אומר עכשיו אני מבולבל, אמרת שהבורא לא חופשי ואחרי זה אמרת שהאדם צריך להיות חופשי כמו הבורא. כן, הבורא לא חופשי ביחס לאדם והאדם לא חופשי ביחס לבורא, אבל הם שניהם כשהם מתחברים יחד הם משיגים חופש מוחלט. זאת אומרת שזה תלוי בזה. כן, הבורא יצר את האדם ובצורה כזאת הוא תלוי בפעולות האדם. האדם נמצא תחת שליטת הבורא, ובצורה כזאת הוא לא תלוי בעצמו, אלא תלוי לגמרי בבורא, אבל העבודה שלהם ההדדית, משותפת, סימפיוזה כזאת של ביניהם, שהיא רצינית כזאת, שהם חודרים זה לזה, אז יש מרחק כזה ביניהם, מצב שנקרא חופש. אנחנו מגדירים את המצב הזה ככה. אם אנחנו מדברים על המבנה הכללי של כל הבריאה, אז יש כאלה שלושה מצבים. המצבים האלה נקראים כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, זה הכל הנברא. זה הנברא. כאן למעלה התכונה הזאת נקראת בורא. זאת תכונת הנברא, וביניהם חופש. כן, אז זה מה שאנחנו מחפשים כל הזמן, זה מה שאנחנו מחפשים, כדי לא להיות תלויים לא בו ולא בעצמנו, ובמי להיות תלויים? באף אחד. איך זה יכול להיות? בזה שאנחנו תלויים זה בזה, קשורים זה עם זה, בזה אנחנו מייצרים חופש. אלכסנדר שואל, תוך כמה זמן אפשר להשיג כזה חופש? כן? איך אומרים, יש פתגם כזה שנשיג זה בסוף שבוע? זה תלוי בך. זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. כאן זה החופש. אנדרי אומר שאדם שהחליט להיות דומה לבורא, אז הוא בכלל יוצא מהמנגנון הזה של להיות במערכת הגורל ששולטת בו. הוא נהיה מעל הבריאה, הוא נהיה מעל הכל. זאת אומרת, בדרגת הבורא, לדרגת אותה הנקודה שממנה הבורא התחיל את הבריאה, מחשבת הבריאה, לגובה של הנקודה של ההתחלה הזאת, ושם מגיע האדם. אבל זה כבר לא אדם, זה כבר... מערכת כזאת, איך להגיד, שהיא מורכבת, שנקראת האדם. זה כל הנשמות יחד. עכשיו הוא לא יכול לצאת מהמערכת הזאת של הגורל, כי הנקודה הסופית אמרת שמתוכננת. רק את הדרך אני יכול לשנות. אני לא יכול לשנות את הנקודה הסופית. לא, 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 לא. מתחילת הבריאה כבר נקבע מה יהיה המצב הסופי. יש רק בחירה של הדרך. כן, בחירה של הדרך. אבל הבחירה הזאת של הדרך, בבחירת הדרך, אתה מגדיר את החופש שלך. אני לא מבין. אז מלחמת העולם השלישית כבר תוכננה, היא תהיה, יש תאריך, יש הכל. לא. כי זה יכול להיות, זה עדיין בדרך. אז זה לא הנקודה הסופית. לא. כל מה שעברנו, יכלנו לא לעבור. והשאלה מאיזה מצב אנחנו מתחילים. אבל בשביל זה צריך ללמוד את ההיסטוריה. את ההיסטוריה של חוכמת הקבלה. זהוקני מפריז שואל, הבעיות בחיים זה כדי שאני אבחר את הדרך הנכונה? אך ורק. אם תפתור נכון את הבעיות, זאת אומרת, אם תלך נכון קדימה, לא יהיה לך בעיות בחיים. בגלל שכל מה שמסביבנו זה אך ורק כדי לכוון את האדם לדרך הנכונה. אבל איך? נגיד יש איזו הפרעה, מחלה. לא יהיה מחלות, למה אתה צריך לחלות? לא, אבל אם כבר יש מחלה. יש מחלה בגלל שאתה בכל זאת לא בוחר את הדרך הנכונה. לא רק אתה והיחסים שלך עם אנשים, זאת מערכת, זאת אומרת, זה לא תלוי רק בי. לא. אנחנו רואים הרי שזה, כולנו קשורים זה לזה. לכן אתה צריך להשתדל את האנשים שמסביבך, שאתה פחות או יותר קשור איתם, אתה גם כן צריך למשוך אותם לתיקון הזה, לחיבור ביניכם, ולכן נאמר, ואהבת לרעך כמוך, ולא מי שרחוק ממך. למה רעך זה שנמצא לידך, הזולת שנמצא לידך, כי אתה תלוי בו. אם אתה פותר את הבעיה איתו, אתה פותר את הבעיה שקרובה אליך. זאת אומרת שאם בחרתי נכון, אין לי בעיה, היא אף עליה אנשו, היא לא אף הנעלמה, אתה פתרת אותה, רק בצורה הטובה. יש פה איזו שאלה שמאוד מפריעה, זאת אומרת שאלכוהוליסט בטוח יהיה אלכוהוליסט, למה? קטרינה שואלת. לא, למה? מי אמר את זה? לא, רק המצב הסופי הוא שהוגדר עבורנו. חברים, באמת, אני לא יודע. זה המצב שלי, א', שממנו אני מתחיל ללכת, כן, ואני הולך באיזה דרך לא מובנת לי, ולא ברור לאן, לנקודה ב', כן? נקודה ב'. אני לא יודע איך ללכת. מעל... כל זה יש סימן שאלה ענק. תגידו לי, איך ללכת מנקודה א' לנקודה ב'? ישר? עדיף? אני לא יודע מה זה נקרא ישר, מה זה נקרא עקום, לא יודע כלום. מה דרך הקצרה? כאן לפניי יש אין אפשרויות. נגיד נכתוב אין סוף. אני אפילו אכתוב ברוסית.
נו, что же я буду с этим делать?
אז מה אני אעשה עם זה? איך אני יכול לפי זה לכוון את עצמי? ולכן לאדם שכאן בהתחלה מופיעה בו השאלה, מה משמעות החיים? מה המשמעות? כאילו, המשמעות. מה המשמעות? אז לאדם הזה מגיעה אפשרות להיכנס לקבוצה. קבוצה של אותם אלה שקרובים אליך?
כן, היא הופכת לזולת שלו. וברגע זה מופיעה השאלה של אהבת הזולת. ויחד עם זה שהוא מתאחד עם הקבוצה, הוא בונה את עצמו כאיבר נכון של כל הבריאה הזאת שנקראת אדם. ואז עם הקבוצה הזאת הוא הולך ומתקדם הישר הישר ישר למטרה, הוא משיג אותה בדרך קצרה מאוד, תוך כמה שנים. זאת אומרת, מה שאתה מתכוון, שאין שם כבר בלבול. הבלבול נפטר כולו בתוך קבוצה. מה כאן העיקר? שם ציינתי את זה, כי הקבוצה היא מיני אדם, אדם בקטן. אותו אדם שציירת. כן, נכון. ולכן אני לא צריך לפתור שום בעיות חוץ מזה. זאת אומרת, כל העיגולים האלה הם בתוך המעגל האדום. כן? אני אפילו לא צריך לחשוב על המעגל הגדול הזה, העיגול האדום. אז אני לא צריך לחשוב על 7 מיליארד אנשים? ממש לא. אם החלטת על הכל פה, הכרעת על הכל פה, זה הישר מחבר אותך עם כל השאר, אתה יודע איך להתחבר איתם והכל. אז מה יש לעשות שם בקבוצה? את הקבוצה צריך לבנות, ליצור, בכאלו תנאים, בכדי שהקבוצה הזאת תהיה מקושרת בתלות טוטלית החלטית. לגמרי מקושרת ותלותית. תאר לעצמך שהם מקושרים לגמרי, כמה יכולים להיות כאן הצטלבויות למיניהם כאלה, כישורים. כך זה אחד כלפי כל השאר. אז מה הבחירה שלי פה? הנה, אני נמצא כאן בקבוצה הזאת. מה הלאה? מה הלאה? כן, מה הבחירה? הבחירה היא בזה שאני בקבוצה הזאת רוצה ליצור מצב כאשר כולנו כאחד. בו כולנו כאחד. אתה מבין את זה או לא? זה כן, אבל איך זה קשור עם בחירת חופש הבחירה שלי ושליטה בגורל? טוב, בסדר, הפכנו לאחד, אז אוהבים אחד את השני, ואתם מגיעים למצב שאתם מתקללים אחד בכולם, נגיד שזה אני, זה אני, כן? זה אומר שאני, כשלעצמי, אני מבטל את עצמי. המצב הזה נקרא צמצום א'. ככה אתם מציינים את זה, כן? צד א', צמצום א'. זאת אומרת, אני לא מחשיב את עצמי לגמרי, כעצמי, כאינדיבידואל. אני מתחיל להתקלל בכל השאר. זאת אומרת, מה שחשוב לי זה להתקלל בכולם, כל האחרים. ואני מעדיף להתייחס ולהשתייך כלפיהם כולם ולא כלפי עצמי, למצוא בהם את המצב העתידי שלי. זה הכל, אני חושב רק עליהם, אני חושב רק איך להיות בתוכם. זו היא מטרה שלי. זאת אומרת, מה הוא הדבר שעל ידו, מה הוא הדבר שאני רוכש על ידי זה? על ידי זה אני רוכש חוץ מאשר עצמי, את כל הרצון הגדול הזה. חוץ מעצמי. אני שלי. וזה הופך להיות לאני הרוחני שלי. אני רוחני.
Всё, что происходит с человека вне круга. Вот Елена спрашивает.
А сколько же корове мадам мехуц ламагала за каншалим Елена? А за не кварло каям, они кварафахтили мишу ахер. Зе они абеми.
Что Леночка там
сделает? Ма Леночка шуэлит и шуэлит. Есть замаре дуа, ше ихер ле матос, ва матоса за итрасек. Аз ма шлитат агураль шелапо? מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים את זה רק עכשיו. מישהו שלט שם בגורל, ויולה גם שואלת איך הגורל שלי תשתפר באוקוס פוקוס הקבוצה הזאת. כולנו נמצאים כל מיני קבוצות. לא על קבוצות הקבוצה אני מדבר, אני מדבר על קבוצה שבה כל האיברים כאן, כל החברי הקבוצה האגואיסטים, כל אלה השחרחרים האלה, כן? כל אלו, כל אחד מהם עוסק בזה. בזה שהוא מתקלל באחרים. בצורה כזאת, הקבוצה הזאת שלנו הופכת ליחידה. אחת, אחד, שלם. במקום עשר, אחד. ואז אנחנו מתחילים להרגיש בתוך האיחוד הזה את תכונת הבורא. השפעה מוחלטת, אהבה מוחלטת, התכללות מוחלטת אחד בשני, והרגשה של ההתכללות הזאת, כללות, ולא את עצמי.
כאן שאלה,
איך אפשר לדרוש, לאלץ את האנשים שלא אוהבים אותי, לאהוב אותי? מרינה שואלת. לא צריך לאלץ. צריך לעשות את העבודה שלך, העשייה ש... חוכמת הקבלה מזמינה אותנו לעשות, אתם תראו שזה אפשרי. אתם גם תראו שזה בעצם המצב הנוכחי שלכם, שהאנשים האלו, זו הנשמה שלכם. דרך אגב, אני רוחני שלי, או אולי נרשום את זה עוד יותר מדויק, נשמה.
Вот.
ככה.
Вот это вот я животное,
это ואני הבהמי שלי, זה גוף. ככה בצורה סמלית מסמנים את זה. גם זה וגם זה אלו הם רצונות. כן.
Спрашивают из Урала,
противоречия. אזור אורל. האם הסיבות והנסיבות משתנים כתוצאה מקשר מהסיבות?
будем влиять на
события. А תוצאות השלכות. אני לא יודע, אני רק יודע שאם אנחנו נתאחד, אנחנו נשפיע לחיוב, ואם לא, לשלילה. בסופו של דבר נגיע לאותו דבר. השאלה היא על ידי איזה מצבים טובים או רעים, דרך טובה או דרך רע, לפנינו יש אפשרות לשקוע גם במלחמת עולם שלישית ורביעית, כמו שכותבים לנו מקובלים הנביאים, ואפשר להגיע לזה בצורה טובה, נינוחה. שואלים, אם כבר עליי לבחור בין A ל-B, אתה בוחר את כל זה בתוך הקבוצה. ואין שום דבר מעבר לזה. זאת אומרת, מחוץ לקבוצה הזאת אין שום בחירה? אין שום בחירה מחוץ לקבוצה הזאת, ודאי. המצב הזה של גוף בימי זו הנקודת A, וזה הנקודה שאלה צריכים להגיע, זה נקודת B של דרכנו. ושם, שם הכל, אתם תתחברו ביניכם אם תרצו או לא. אין על זה בכלל שאלה. אתם עוד תרצו, אתם ככה, כמו שנאמר, עם המקל לכיוון האושר. זאת אומרת, זה כעולם נפרד, כן, הקבוצה הזאת? היינו יכולים ליצור כזה מושב, יישוב, והיו יוצרים קבוצה אידיאלית כזאת, כן? היה אפשרי? בלי להתקשר עם העולם, היו מייצרים את החקלאות שלהם, היו חיים שלהם. כן, תגדל. והיו מצליחים לעבור את התהליך הזה של התיקון? אנדרי מטולה שואל. איך, לפני שהייתה קבוצה בעבר, איך הם עשו את זה? מה זאת אומרת לא הייתה קבוצה? אברהם הוא כבר הוליד קבוצה. זאת אומרת, הקבוצות תמיד היו? ודאי. ללא הקבוצה אתה לא יכול לממש את השיטה הזאת, מכיוון שהיא כלולה בנויה על כך שכל הטבע יתחבר לאחד שלם. וזה מה שאנחנו עכשיו רואים. אנחנו רואים שכל העולם הוא מתעגל, ורק אנחנו לא נמצאים בכזה מצב, כדי שבו נוכל עם כל הנטיות האינדיבידואליות שלנו לשלוט בו. לכן הכל מתפרק. לא ממשלה, לא אנשי כלכלה, לא אף אחד. לא יודעים מה לעשות עם זה. העולם כל הזמן מתעגל, ואנחנו הופכים לאינדיבידואלים יותר. ויוצר, יוצר את האנטגוניזם, את ההתמודדות הנגדית הזאת בינינו לבין העולם. שואלים אותנו מאוזבקיסטן, אנחנו צריכים להגיע ל-600,000 להתאחד, כמו שכתוב. מספיק לי את העשירייה שלי כדי שבתוכה אני אוכל לממש את עצמי. אז מה זה ה-600,000 שזה כתוב? חבר'ה, מספיק לכם לייצר קבוצה של 10 אנשים, אפילו בצורה וירטואלית, בכדי להתחיל להכניס את עצמי לקבוצה ולקבוע את דרכי שמתאים למטרה הסופית שלי. ואז אתם כבר מסודרים, מה שנקרא בעברית. אתם כבר תתחילו להתקדם לאט לאט. אתם כבר תתקדמו בכיוון הנכון, מטרה הנכונה. אתם תחוו את הבעיות הפנימיות שלכם במועילות, בדרך באיכות שלכם, אתם תרגישו יותר ויותר איזה כוחות מופעלים עליכם. ודאי שאתם בינתיים תשרו בחלל שלכם, במקום שלכם, יחד עם הפרנסה, עם העבודה, עם החיים שלכם, אבל יחד עם כל זאת אתם תעברו מצבים רוחניים למיניהם שהם יקבעו לכם כל מה שקורה לכם. זה הכל יהיה תלוי במידת האיכות שלכם. אז מה זה 600,000? 600,000 זה מספר סמלי, סימבולי של כמות החלקים השבורים של הכלי. כמובן שיש הרבה יותר היום, נגיד 8 מיליארד. ואם יהיה יותר איסורים, לא נצטרך כל כך הרבה אנשים, אז כל אדם יוכל לקחת על עצמו יותר, לשאת על עצמו, והאיסורים כבר יובילו אותו, ואז יש לא 8 מיליארד, אלא 8 מיליון. איסורים, הם מקטינים את כמות האנשים, אם נותנים לאדם יותר איסורים, הוא יותר ירצה להתקדם קדימה, לברוח, כן? זאת אומרת, הוא יוכל לעבוד במקום 10. איזה חשבונות? כן, ודאי. לכן, במקום 8 מיליארד, יהיה 800 מיליון. יהיה נגד מלחמת עולם שלישית, יהיה לנו רק 800 מיליון על פני האדמה. למה? כי האיסורים יהיו כל כך גדולים, שלביצוע המשימה הזאת יהיה מספיק למען המטרה הסופית, יהיה מספיק 800 מיליון. לכן המלחמה משמידה אנשים. מי שכאן צוחק, הוא חושב שפשוט ישמידו אותה, וזאת הסיבה. אבל אתה לא מדבר על השלכה, אתה מדבר על השורש. מה זה? ודאי, זה הכל קורה לפי חשבון פנימי מאוד מדויק. הרצון שרוצה לבצע את מטרתו. אם הוא רוצה לברוח מהאיסורים, או להימשך לתענוג. אם הרצון הזה הופך לגדול יותר, הוא יכול לעשות עבודה גדולה יותר. את כל זה אפשר למדוד, כמה אפשר ללחוץ על האדם כדי שיוכל לרוץ קדימה. אפשר למדוד את זה אם אנחנו נמצאים בעולם רוחני, וגם כך אפשר. פשוט בעל סולם כותב על כמה אלפים שישארו. כן, אחרי מלחמת העולם השלישית והרביעית, ישארו קומץ קטן של אנשים, כמה אלפים הוא מתכוון. וכמה אתה צריך, אם אנחנו מדברים על עשירייה סך הכל. אבל בעשירייה הזאת יהיו כל הרצונות, כל התכונות, כל הנשמה הכללית. והיא תבצע את תפקידה. אחרת, בשביל מה אתה צריך את כל הכמות הזאת של אנשים, כל הגופים האלה? מה הם כבר נותנים? אני רק חושש שיכולים להבין אותנו בצורה לא נכונה, מעוותת. אנחנו רק צריכים להבין מה המהות הפנימית של הגופים האלה, שהם חייבים לעסוק ולבצע את העבודה הזאת על איחוד, שהבינו אותנו. ואם נלכת על פי חוכמת הקבלה, יהיה 50 מיליארד אנשים? לא, גם אז לא יהיה יותר מדי אנשים, כיוון שאז תוכל לעשות את העבודה במקום 10 אנשים. עבודה דרושה ממך. ולאט לאט יצטמצם כל הציבור עד שיהיה במצב נורמלי, מאוזן, שירגישו את עצמם בכלל כאחד. אני חשבתי שזה יהיה אולי יותר קל, כל אחד נושא על עצמו איזשהו משקל, ונחלק את זה ל-50 מיליארד יהיה יותר קל? לא, לא. בכלל כל זה נעשה לא על ידינו, אז то ככה אחרת אנחנו כבר רואים שהעולם מצטמצם לא בדרך טובה, כיוון שהאגואיסטים לא רוצים להתרבות, ובחוכמה, בשביל מה להתרבות? כן, הילודה יורדת, נכון? אם היום יש ילד אחד למשפחה ממוצעת, אז בדור הבא יהיה עוד פחות. יהיה עוד דור, בכלל פחות. על מה זה מצביע? זה מצביע על כך שהייסורים יגדלו, יגברו. הייסורים יגברו. כיוון שאנחנו נצטרך, נהיה מחויבים לבצע את משימתנו. ומשימתנו מתבצעת על ידי הרצון הכללי. זה אומר שהרצון הכללי יהיה מחולק לפחות חברים שיהיו שותפים ברצון הזה. לכל אחד יהיה יותר משקל על הגב. כך או אחרת, אין לנו ברירה. רק שאנחנו חייבים כולם להתאסף. אני לא מבין איך פרקטית זה להתקלל, זה לבצע רצונות של אחרים ואת שלי להעלים, להתעלם. בגדול כן, על זה כותב הרבש והמאמרים שלו לקבוצה, אנחנו לומדים את זה, כמובן שיש לנו את כל זה גם באתר שלנו. הם יכולים להיכנס לראות את זה כקטגוריה נפרדת באתר, אבל כל זה נמצא. האם אין כאן עוד יותר אגואיזם, יותר עדין, אם הקבוצה החליטה לחיות עבור עצמה? לא עבור עצמה, הכוונה היא לא עבור עצמה, זה כבר סתם כנופיה. כן, כנופיית גנסטרים. משהו כזה נגיד. הקבוצה הזאת, הכוונה היא לא שהיא חיה למען עצמה, אלא כדי להגיע למטרת הבריאה, כדי להתאים את כל הנשמות בעולם לנשמה אחת. ולכן כל העבודה שלה זה כדי להעביר דרכה את האור העליון שיחבר בין כולנו, ולהעביר את זה, להקרין את זה על כל השאר האנושות. ורוניקה שואלת, אם נשאר מעט מאוד אנשים אחרי המלחמה, מי יוכל למסור את חוכמת הקבלה? הלאה. זה הכי פחות מעניין אותי, זה הבורא דואג. אני דואג רק למה שעליי לעשות עכשיו. אנחנו עושים את זה, מקליטים את זה, ממיינים את זה, מאחסנים את זה, זה נמצא בכמה מקומות בעולם, ארכיון שלנו, כדי שבכל זאת זה יהיה הרבה יותר קל עבור האנשים תמיד להגיע לזה. זה נמצא גם ברוסיה, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם ברוסיה. יש לנו ארכיונים בכל השפות שלנו. אנחנו עושים את זה. אבל בעיקרון זו עבודה ש...
она не нуждается в наших заботах.
בכלל לא... מחייבת את הדאגות שלנו. יש לנו כזאת חובה, אבל אנחנו מרגישים, אבל כל זה נקבע על ידי כוח עליון, כך או אחרת, יהוד עליון. מריה ממוסקבה שואלת, מכל הבעיות, הקטסטרופות, שורדים החזקים ביותר, כך זה? נשארים רק החזקים ביותר, הכישרונים ביותר. זו דרך הטבע, למה מחליטים שזה נשאר וזה חי, וזה לא? כן, אלו הם הנחוצים ביותר להתפתחות המשכית. זאת אומרת, מתים אלו שעשו את עצמם, מיצו את עצמם בגלגול. אני לא יכול להגיד ככה במדויק. מתים אלו שאין להם נחיצות במדרגה הבאה. חיצונית אנחנו לא רואים את זה. לא, בוודאי שלא. חושבים איך הוא נשאר וזה כזה מקצוען, כזה טוב היה נעלם. אנחנו לא צריכים אותו. יכול להיות שהוא היה רק מבלבל אותו. אף אחד לא צריך איינשטיינים. עבור ההתפתחות הרוחנית הם רק מזיקים. אבל בכלל, האנשים טובים כאילו, הם נזוקים יותר ונפגעים ומתים יותר. איך מסבירים את זה? את זה אפשר להסביר שאתה חושב שאנשים הם טובים, הם טובים, למרות שהם אנשים בכלל לא טובים. אתה חושב שאנשים האלו שעושים טוב לאחרים, מדענים, מוזיקאים, מחנכים, הומניסטים, כן, כן, במיוחד ההומניסטים. ואם ניקח כיסוד את התפתחות העולם הרוחנית, אז הם דווקא אלה שמפריעים להתפתחות הזאת. על ידי הרעיונות שלהם למיניהם. כך שאני לא רואה את זה כמשהו שמועיל. כל האנושות מתקדמת בכל מהלך ההיסטוריה שלה לא בדרך נכונה, דרך אגואיסטית. לכן אתה מציין אותם כאילו כמועילים, אבל לדרך מועילה הם באמת מזיקים. זאת אומרת, אם אני דוחף את הרעיון שלי, אני מזיק. ודאי? הוצאת איזשהו רעיון ככה תחת השערות שלך, ומתחיל לענוס את כולם על ידי הרעיונות שלך, וזהו. יורי מוסקו שואל, ומה ההבדל בין הסירייה כזאת לקאט שתנצל אותך? קודם כל, אף אחד לא מנצל אותך, אף אחד לא מכריח אותך לבוא לקאט הזאת. הקאט הזאת מבוססת על אהבה מוחלטת. אתה לא צריך לציית לאף אחד מישהו בעשירייה, אלא רק למהות הרוחנית. דווקא הקאט זה הגדרה מאוד על תנאי כזאת, לא מוגדרת. מה זה אומר? קבוצה מסוגרת, היא לא מסוגרת, יש להם עקרונות מיוחדים, רק עקרונות של אהבה, רק עקרונות של עזרה הדדית. יש להם איזה תנועות, איך קוראים לזה, מעשים מיוחדים שהם עושים, איזה טקסים מיוחדים, ממש כלום, שום דבר. הטקס היחידי שלהם זה שהם יושבים יחד וסועדים. טוב, ארוחות לא רע, דווקא מקובל אצל כולם. אין שום תנאים. כל אדם מכל לאום או צבע עור מתקבל שם. רוצה לעזוב, עוזב. הכל פתוח, הכל פרוס באינטרנט, בכל השפות, אין שום סגירות, הסתגרות. אז למה זה קאט? אולי תבדקו את ההגדרה, ואז נבדוק. אני דווקא חשבתי שהקאט היא האגו האנושי. הקאט היא משהו מסוגר, עם אידיאולוגיה מאוד ברורה, שכמה שיותר קרוב למרכז הקאט, כך זה יותר מסוגר. ישנם כל מיני צורות מיוחדות של ייחוד, של כל מיני צורות, טקסים פיזיים, מדיטציות, תפילות כאלו ואחרות. כל זה לא קיים ממש בחמת הקבלה. הקבלה היא רק כדי לאחד את כל העולם באהבה כללית, ללא שום כפייה, בשוויון מוחלט. אני חושב שנצטרך לעשות שיעור בנפרד לגבי עבודת העשירייה. אני חושב שאנשים אחרי שיעור כזה ירצו באמת להיכנס לזה. בכלל אני חושב שיבקרו את השיעורים שלנו, את הכנסים שלנו, שיבדקו. יש שם הרבה חומרים על זה. ואנשים צריכים לדעת, להכיר את עצמם, בשמות וכאלה. כדאי שיכירו, כיוון שאני גר נגיד בעיר אחת והוא בעיר אחרת. אנחנו לא יכולים להתאחד. זה נורא קשה, פיזית. לכן אנחנו מתאחדים באינטרנט. למה הוא נוצר, נועד? דווקא לזה. לכן יש לנו כזה מגרש בינינו שאנחנו מתאחדים יחד דרך סקייפ, אנחנו מחברים, מייצרים דיון ושולחן עגול בינינו, מה שנקרא. סדנה בינינו. כן, אנחנו צריכים לעבור את זה. ואיך שזה נעשה, אולי למען זה בכלל ניקח איזושהי קבוצה מסוימת ועליה כבר נעבוד עם השיטה הזאת. שיכתבו לנו חבר'ה שיש להם אינטרנט טוב, שלא ייפול לנו באמצע שידור, ואנחנו נאסוף אותם ונעשה כאלה לימודים עם עשירייה וירטואלית כזאת. ונראה לכולם, נדגים להם איך זה אפשרי. גיאורגי שואל מיתונה, יש לי חופש הבחירה, ומה? וכל הסיפור הוא איך להגיע מ-A ל-B. כן. בכל רגע יש לך חופש הבחירה איך לעצב את עצמך בצורה נכונה כלפי המטרה הסופית, וזה מה שיקבע את כל הגורל שלך. ארטיום מלונדון שואל איך לקחת אחריות על כל הפעולות שלי בעולם הזה ולא להעביר את האחריות כלפי על כתפי הבורא, לקחת את מה ש את האחריות שבאמת תלויה בי, מה שתלוי בי לעשות, ולא להעביר את זה לאחריות הבורא. אחריותי על מעשיי היא בזה שאני להשקיע את כל המאמצים, נפשיים, פיזיים, רוחניים, מנטליים, שהשקיע את הכוחות האלה לכך שהקבוצה שאני נמצא בה תהפוך לקבוצה מחוברת כאחד שלם. הייתי רוצה לקרוא כמה מילים מתוך הספר הזה, השגת העולמות הרוחני, בין כל הרשומים של אבי,
томного комментария на книгу Зор.
Аю камамили, кшергашти, дал мне эту тетрадь со словами: возьми и занимайся по ней. Кшергашти смибера, на основе которой появилась вот Натальи там Роберт азот. Сейчас можете увидеть. Да, лифней мото. Там ихулим ахшав лирот. זה בעצם המבוסס על המחברת הזאת. אתם יכולים עכשיו להיכנס ללינק ולהוריד את הספר הזה, לקבל אותו. הרבה מאיתנו התחילו מהספר הזה. דווקא כמה שאני יותר מזדקן, כך יותר אני מכבד את הספרים שכתבתי לפני 30-40 שנים. כן, דווקא הספר הראשון, השלישי והרביעי. גם ספר שמיני הייתי מוסיף לזה. מה זה התופעה הזאת? זה תופעה...
вино выдерживать или коньяк это хорошо.
А человек
этот, наверное, всё-таки не так не такой уж.
Я конечно, давка ле яин за ютерозер мечтабех яин. Лойца ладам. Они эти пошут бадырах, эти бы энергия мысуем это эти ютер коров для нашим. כמובן שהיום אני לא מסוגל לכתוב, אני בכלל לא כותב היום. מה אני כותב? מתוך בלוג? איזה שהם פוסטים, הערות, כתבות קטנות וירטואליות. אבל בעיקרון, אני כבר לא יודע לכתוב היום, אבל דווקא ההסברים שלך הרבה יותר פשוטים. ספר ארבע חזק. כן, גם הראשון והשלישי. זה מאוד טוב, היה לוגיקה מאוד ברורה, אבל יש לי כזאת שאלה. אז עוד הייתי מדען בנשמתי, ולא מקובל. הייתי יותר מדען, לכן ככה כתבתי. שם מאוד לוגי זה. אבל יש לי כזאת שאלה. אתה כותב помарками или как идёт вот как эх что это כותב או что это מתקן я вижу как вы рисуете например ну рано где так что мецаер потом бум в это мецаер это ло итконанта или что там разворачивается мысль или я решил ну не втахат ли махшава в нём мецаер это мод мани лам я кол бы пропорции от медо якот они ну рак подхута нешама а махшава как они бану אותו דבר בכתיבה. נגיד ספר ארבע, כשכתבתי, כשנתתי אותו, זה היה ללא בדיקה. יש לך? יש לי את זה, כן. יש שם הרבה שגיאות כתיב. כן, לא עשיתי כלום. יכול להיות שיש שם... יש בעיות במילים, אני לא בדקתי. נתתי את זה וזהו, התפיסו ככה, כמו שזה. אחר כך כבר... גם לא אני בדקתי בכלל. זה כבר דקדוק, אבל בעיקרון אתה כותב מיד, כן? אני כותב מיד, ואני לא יכול לשכתב. זה מה שעניין אותי. לא מצליח לשכתב שום דבר, אחרת אני זורק את זה. זה כמו לידה כזאת, כן? ילדת וזהו. זה דבר טוב.
нетерпении внутреннем.
Это עשרה כרכים גדולים שאני חדתי לספר אחד גדול בארבעה חודשים עשיתי אם אני מתיישב אז זהו אבל עכשיו אני כבר לא מסוגל לצערי אני לא יכול להבטיח ספרים חדשים מה שבטוח אני אלמד אתכם בתענוג רב ודווקא על פי הסרטוט הזה דווקא ננסה להכניס את עצמנו לסרטוט הזה ושם נמצא את נשמתנו את העולם החדש שלנו נתעלם הלאה אנחנו יכולים עוד יכולים להמשיך אנחנו ככה במשפחה ממש כמה דקות נוסיף מריה ממוסקווה שואלת אז אנחנו צריכים לבצע את הרצונות האחרים ולא את רצונות הבורא? לא צריכים לבצע את רצונות הבורא כדי לקדם גם את האחרים כלפיו האם אפשר להגיע לבי במהלך חיים אחד? גלגול אחד, ודאי אחרת בשביל מה ניתן לנו הגלגול החיים הזה דווקא במצב הקצר הזה 20 שנה ראשונות שאנחנו בכלל לא יודעים מה לעשות את 10 שנה האחרונים אנחנו כבר סנילים וכל השאר זה מלא בעיות מה נשאר לנו, כמה אנשים כמה שנים סך הכל מתוך חיינו שאנחנו מסוגלים להשקיע מהמצב ואת זה דווקא מספיק לנו דווקא זה מספיק ואנחנו נבדוק טוב טוב מה שקורה לנו בחיים אנחנו תכלס במשך כל הגלגול שלנו משקיעים בין 3-5 שנים במצב נטו, כמו שכתוב האם אפשר לברוח מיסורים? ודאי ודאי, וזה מה שהבורא רוצה ויחד עם חוכמת ההתפתחות שלנו הוא נותן לנו את המטרה. הוא בכל זאת אוהב אותנו, כן? הוא אוהב את אלו שמתקדמים למטרה. איפה אתה רואה אחרת את האהבה הזאת? כלפי כולם? לא. אלשת ממוסקווה, מה זה איסורים מתוך קבלה? איסורים מבחינת נקודת הראייה של השקפת קבלה זה תחושה שמופיעה כתוצאת ניתוק מאחרים. המטרה היא להציל את כולם? ממינסק שאלה, ולנטינה. המטרה היא להביא את כל האנושות לשלמות, למצב השלם ביותר. ונצחי. במצב של מלחמה ישרדו רק את אלה שתסכים בך קבלה מעשית איזה מילה זה קבלה מעשית טוב, אבל ישרדו דווקא אלו שמסוגלים להתקדמות רוחנית זה לא אומר שהם כבר בתוך זה אבל כך או אחרת הם על פי מצבם הפנימי קרובים למימוש חוכמת הקבלה זה לא אומר שהם כבר נמצאים בה
Тамара из Днепропетровска. Только чтобы вы знали,
что
при обрушении мира,
чтобы крыса таулам,
его обрушение происходит совсем
по-другому. А эрис шело коре альпи хуким шоним легамре. ולא מה שנראה לנו כאילו הקרובים לרוחניות הם נשארים וכל השאר מתים לא, ההפך דווקא אולי גם בצולם כותב על זה שצדיקים עוזבים קודם תמר בנפרופטרובסקה הרצונות הבאים שלי ילמו בעצמם בתוך הקבוצה שאני צריכה לבטל אותם לא צריכה לבטל שום דבר תבוא עם הקבוצה עם כל הרצונות שיש לך אבגני ברלין אתה בא לבית על הרצונות שלך ואיך זה עוזר לך אני לא בא לבית על הרצונות של מה זאת אומרת הרצונות שלה מופיעים בי בכל רגע ורגע ואני לא בוחר בהם אני שולט על הרצונות שלי ומשתדל לכוון אותם למימוש נכון אבל בשום אופן אני לא מנהל אותו אלו רשימות שמופיעים באדם בצורה לא ממש ספונטנית, עבורו זה ספונטני, אבל לפי טכניקה מסוימת יש לנו מונה מסוים שזורק כלפינו בכל רגע ורגע את האינפורמציה החדשה. תהיו בריאים, להתראות, בפעם הבאה נתחיל לעבוד בצורה סיסטמטית על נשמתנו. כל טוב ובהצלחה.